אנחנו סיימנו את זה. שני בתי ישראל אנחנו?
כן.
טוב, עמוד 45. כן, אומר פה הרב. שני בתי ישראל, זה מאמר שסוקר את המאפיינים של העדות השונות בתוך עם ישראל, כן, אז זה שתי הקבוצות המרכזיות, האשכנזים והספרדים. קבוצתנו הלאומית הולכת ומתהווה לימים בארץ ישראל, צריכה להכיר במילואה את כל ערכי חיינו. אין קריאה של אמת כל זמן שהיא נוהגת רק בסדרות מיוחדות ורק בערכים מיוחדים. היא מוכרחת להקיף את כל סדרותינו ואת כל ערכי חיינו כולם. כן, זאת אומרת, אם תחייה לאומית, כמו הגאולה, תחייה ישראל, צריכה להיות כוללת את כל הצדדים של החיים, כל סדרותינו, הכוונה כל החלקים של עם ישראל. וזה כל ערכי החיים. כאן אנו באים להעריך את ערכי התחייה לעומת שתי תוכניותיהם, הראשיות, הקודש והחול. כן, יש לנו צד החיים שנקרא קודש וצד החיים שנקרא חול, שעד כמה שנהיה נוטים לימין או לשמאל. זאת אומרת, אם תהיה נטיית קודש יותר גדולה, נטיית חול יותר גדולה, אין לנו יכולים להפקיע את עצמנו מהשקפה זו, כי בחיינו לימים הכלים שלנו עסק עם שני ערכי החיים, עם ערך הקודש ועם ערך החול שלנו, כן? ראינו את זה כבר גם במאמר הקודם. התחייה הלאומית של עכשיו היא יותר מבססת עצמה על הערך החילוני של חיינו הלאומיים. זאת אומרת, אומר פה הרב, השלב הראשון של הגאולה שלנו הוא מבסס את החול. אין זה גרעון עצמי בתנועת התחייה לפי מידתה. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לומר שיש פה חיסרון בעיקד עצם זה שמתעסקים בחול, כיוון שזה השלב, כן, לפי מידתה, זה כמו ילד קטן, שאתה רואה אותו מתעסק בדברים גופניים. אז אתה אומר, טוב, זה האופי שלו, זה היכולות שלו, זה עכשיו מה שצריך להתפתח אצלו. לפי מידתו, זה מה שמתאים לו. אבל אין גם זה דבר מוטל בספק, שכל זמן שהערך של תוכן הקודש של החיים הלאומיים שלנו לא יתגלה בכל כלום בתנועת התחייה, אין לנו תחייה אופית, תחייה שלימה. כלומר, אומר הרב, אחד גיסא, זה נכון שזה השלב בהתפתחות שאנחנו נמצאים. עכשיו ישראל צריך לבסס את הצד החומרי של חייה, הצד החול. אגב, חול זה לא חילוניות, הזכרנו את זה הרבה פעמים. כן. חול זה עיסוק בעיני החול. זה יכול לבוא מתוך יד שמיים, אבל זה עיסוק בינינו יכול. אבל בכל מקרה, אי אפשר להסתפק בדבר הזה, שברור שהמצב השלם של החיים של עם ישראל, זה רק כאשר התוכן של הקודש גם כן נעשה מתאים למצב החיים החדש של הגאולה. ומאחר, שוועדה נקרא לנו לבוא לידי תחיית הגבורה, מוכרים לנו לעורר תחיית הקודש על פי אותם הדרכים שתנועת התחייה מתעוררת ומסתדרת על ידה. ממש באותה מידה תנועת התחייה החילונית שלנו הולכת להסתדר. חילונית שוב פעם, זה לא הכוונה כופרת ולא הכוונה לא שומרת מצוות, אלא חילונית כוונה עוסקת בחול. כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשכלל את הקודש, את התוכן של הקודש, באותם דרכים. תכף אנחנו נראה מה הוא מתכוון. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, אנו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל היותר גדולים, שחייהם אינם כל כך טיפוסיים. טיפוסיים הכוונה אופיינים. כל אחד מהחלקים של עם ישראל יש לו מאפיינים שהם קבועים בו.
אי אפשר לשנות?
יכול להיות שאפשר לשנות, אבל בשביל מה לשנות? כלומר שמוטבעים בו, מוטמעים בו. כל בית בהגדרתו, פה בארצנו הקדושה, אשכנזים והספרדים. כן, זה שני בתי בישראל, יש את הבית האשכנזי ואת הבית הספרדי, זה שני חלקים בתוך עם ישראל. מצד הצליה החילונית אין לנו כמעט שום צביון שונה. כן, בצדי החול אין לנו בדרך כלל ספרדים אשכנזים, זה כבר אותם מגמות. אם אנחנו רוצים לשכלל את הצד החורי של עם ישראל, הרי האחים בני עם אחד, והעניינים הלאומיים המגלים בעניין האומה בארצה הם קרובים אליו כולנו במידה שווה. חושבים שהם צריכים להיות קרובים לנו במידה שווה לספרדים ולאשכנזים. ככה, כן, זאת אומרת, כמו שענייני החול ברור שבזה אנחנו כולם משותפים, אין פה איזשהו צד שהוא מעניין איזשהו פלג מסוים. ככה, יש אפשרות פתיחה לנסח את כל תנועות החיים הלאומיים שלום בידה שווה על שני בתי ישראל אלה, ועל פיהם תימשכנה הפלוגות הקטנות מהם בחודם. כן, זאת אומרת, אפשר, כן, להתאים את ענייני התחייה שלנו, כן, כשאנחנו מדברים על צדדי חול, בהתאמה לאלו שבאים מגלות ספרד ומגלות אשכנז, וזה יכול להיות מותאם, ואין פה איזה שהם קשיים מיוחדים, כן? אין פה איזשהו קשיים מיוחדים של למצוא את ההתאמה. עכשיו, מה שבעצם אני רוצה לומר זה יכול להיות שיהיו כישרונות שונים של חול. כן, יכול להיות שאצל כן, אנשים שבאו מארצות אירופה אז יש להם מיומנויות מסוימות שנרכשו שם. במזרח אירופה, יש מרכז אירופה, יש אנשים שבאו מארצות האסלאם, אז יש מיומניות אחרות שנרכשו שם. ואפשר בעזרתם, בסופו של דבר, כיוון שיש פה מטרה אחת משותפת, לרתום את כולם לאותה מטרה, וזה דברים פשוטים. שאנחנו לא נמצא פה איזה שהם הבדלים מהותיים. אומנם. מיד שאנו באים מעורך התחייה הלאומית מצד ערך הקודש שלה, כבר יש לנו עסק עם הליכות נפש עמוקות שנשתרשו בזמנים עמוקים בשורשים חזקים ועמוקים בצורות ותכונות כל כך שונות. כלומר, אבל אומר הרב, המבנה התרבותי רוחני של שני הבתים האלו של אשכנזים והספרדים, המבנה התרבותי הרוחני הוא מאוד מאוד שונה, האופי. עד שאיננו עומדים ומשתומעים על המחזה והשאלה עומדת לפנינו. באיזה אופן נגשם את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בדרכה הקודש, שיהיה ניכר לנו בכלל הכללים בארץ ישראל?
אתה יכול לדוגמה על דברים מהותיים שהם שונים?
שונים, מה? כל המנטליות היא שונה. אז ברור שדברים מוכנים שונים. כל הסגנון בלימוד תורה, כל הסגנון בתפילה, כל הסגנון בתרבות שירה, כל הסגנון האלה. מה, זה פשוט איזה שאלה, מה צריך להביא את זה?
לא מקווים כמו שתאגים, החסידות יש להם גם את הכתוב של השמחה,
של האכילה. זה לא קשור, כי אנחנו בני אדם, אז מה אתה רוצה שאני
לא
יכול להשתות? בשאלה איך בני אדם עושים את זה. גם בני אדם לומדים, רק השאלה איך הם לומדים.
כן, כן.
הם גם... זה בדיוק כל ההבדלים בין אנשים. זה הבדל בין מערב למזרח. זה הבדל עצום, כי זה בשתי תרבויות שונות של פני כדור הארץ.
מה עוד סגנון לימוד שונה?
אז רואה את זה בהמשך, אבל באופן כללי, גם היום יש את השוני שהוא עולה. אצל האשכנזים סגנון יותר פלפלני, אצל ספרדים יותר סדרני. היא מוכרחת לעניין את כל, כלומר השאלה הזאת היא מוכרחת לעניין את כל לב מרגיש וכל מה חושב בקרבנו. כן, הרב היה בזמן התחלת התהליך הזה שבאמת ההבדלים הם היו דברים שהם מצריכים הרבה מחשבה איך מגשרים על ההבדלים האלה.
לא היה רצון לגשר?
גם אם היה רצון, אבל זה קשה רצון, מה אתה עושה? אבל אם הרצון אבל אתה צריך למצוא דרך.
לא היה גם רוצה נגיד כן להשאיר את זה ככה כמו עוד כאילו בעוד נפרד כמו?
אבל לא משאיר, אבל אתה רוצה שתהיה עם אחד, לא. תרבותית.
לא, הרב נלחם בלחבר את הדברים, כי היה רצון לא להתחבר.
באופן טבעי, אם לא תמצא, אם לא... זה כמו שיש קליטת עלייה, נכון? מה אומרים? מה זה קליטת עלייה? אבל אם יש מנטליות אחרת, יש להם קשיים. אם אתה לא תשקיע משאבים איך ליצור התמזגות, אז...
גם היום קצת רואים את זה, כי...
מה?
שאנשים מעדיפים לא להתחבר. כאילו...
לא יודע אם מעדיפים, זה יותר קל לא להתחבר, אבל אתה נתקל בקשיים. אחר מכם, זה לא דבר, אתה כן חי ביחד. צריך להשקיע, איך ליצור התפזרות. אתה מגיע למקום חדש, אתה לא צריך להתמזג.
אבל לא משהו כמו החזרה לשורשים כזה, לייחודיות שלך גם.
מי?
שיום כזה,
לא, בסדר, היה איזה תופך של הפוסט-מודרניות. עם כל מיני שיגונות של שם. השאלה היא, אתה חוזר, אבל בגלל...
כאילו, מה תשתוש של
הישראלים? לא חושב שאולי אף אחד שום דבר. רק מה שקורה היום זה שאם חוזרים לכל אחד מה שמתאים לו לא מתוך קנאות, אז זה בסדר, זה לא קורה. אם זה התחיל להיות קנאות, רק אצל הדתיים זה כולל קנאות. אנשים נורמליים, בסדר, נו מה, אני מתאים לי ככה.
מה יש להם לחזור לחילונים? מה יש להם לחזור?
מה?
מה יש להם לחזור שלהם? ברור שלא קרה, כי אין להם את הדברים האלה.
בסדר, אנשים מחפשים אותנטיות, לא יודע לאן הם יחזרו. והם מחפשים להיות מה שמתאים להם. גם אלה שחוזרים זה בגלל שהם טוענים שזה מה שמתאים להם. אז אם זה יהיה מתוך עידון ומתוך הבנה שיש גם אנשים אחרים ולא מתוך קנאות, אין לזה שום בעיה. אבל זה רק בא כתוצאה מתהליך של התגבשות. זאת אומרת שאתה מבין שיש משהו אחר, יש גם דברים שונים, אתה מתאר להם מקום, אתה רק אומר, זה כל דבר. זה צורת חיים, זה גם חיים ש...
כן. אבל החזרה לייחודיות שלך לא בונה אותך יותר טוב? כי יש בעצם כאילו, זה המזון שלך, זה הסגנון
הרוחני. בסדר, בונה אותך, אבל אומר שוב, לא מתוך קנאות.
כן, זה ברור.
זה העניין.
אבל יש עניין כאילו דווקא להתחבר עוד הפעם למקורות
המחקרים. כן, אם זה טוב לך, אז כן. יש אנשים שמקדם אותם, יש אנשים שזה מפגר אותם. יש אחד שזה
הטוב, זה מפגר.
כי זה גורם לו, הוא בן אדם כללי יותר, ולא מתאים לו כל השבטיות והכיתתיות. וזה מצמצם אותו.
אבל האדם צריך לחזק את שניהם, כמו אצל אחד קשור לפרטיות יותר.
הוא קשור לעם ישראל, זה מפסיק פרטיות יחסית לשבט אומות. הוא לא צריך בתוך זה גם כן להיות שייך לאיזה שבט. בסדר, אז יש אנשים שבנויים אחרת, אז תכבד את זה שיש גם כאלה שבנויים שונים. אם זה לא יבוא מתוך קנאות, הכל טוב יפה. אם זה יבוא מתוך קנאות, אז הוא חמור וגרוע. כי על זה שוב פעם, זה סוג של מלחמות, של איזה כאילו יש פה איזה משהו אובייקטיבי שהוא יותר טוב מכל הדברים האחרים. זה טיפשוט הרי עכשיו בצורה כזאת. ברור שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות, חסרונות, וכל מי שיש לו עיניים בראשו ושכל בקודקודו, אז הוא רואה את היתרונות החסרונות שיש לכל דבר. ועם כל זה, הוא יכול להכריע בהכתב עצמו מה נראה לו שזה דבר שיתאים לו. אני לא הייתי קובע בזה שום כללי. יש אנשים שהאותנטיות תגרום להם להתפתח, ואנשים שתגרום להם להיות נסוגים. תלוי באדם. עכשיו פה אבל הרב לא דן בשאלה הזאת. איזה בדיוק נוסח תתפלל, או... זה לא מה שמטריד אותו. מה שמטריד אותו יותר, זה איפה יוצרים יצירות רוחניות משותפות. זאת אומרת, עם ישראל חוזר להיות כל דבר... תולדת הכוח הרוחני יוצר יצירה משותפת, תרבותית. היא מוכרחת לעניין את כל יום מרגיש וכל מה חושב בקרדה. כשם שלא צדקו ואת כתורם כל הנוצים כלפי שמאל המבטלים את הערך של התחייה הלאומית על יסוד הקודש שלה. כלומר, כמו שברור לנו שאנשים שהם אנשי חול, והם אומרים, תשמע, זה נכון שעם ישראל מתחזק, אבל משמע לא ניתן לזה החול, קודש לא מעניין אותנו. אז כמו שזה פשוט שזה לא נכון, כמו כן לא צדקו אותם החושבים שבטבח שפתיים והסכמה בעלמה הם לא יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינויי הסגנונים שבחיי הקודש של העמנו שרושמם היותר גדול נקרא למות בין שני הבתים הגדולים היסודים בישראל, האשכנזים והספרדים. כן, מה שכותב פה דבר כתב הסכמה באלמה, הכוונה היא, בואו נסכם בסך הכל שאנחנו יש לנו רצון לקבל אחד מהשני והכל יהיה בסדר. זה לא יהיה ככה בצורה כזאת, כיוון שהוא אומר, זה דברים מושרשים מאוד. אז אם לא יהיה פה איזושהי חשיבה איך אנחנו מתפתחים מתוך ההכרה של היתרונות שיש בכל צד ומנסים ליצור איזשהו מודל משולב, אז אנחנו לא נתפתח בצורה נכונה. לא רק מניעות טכניות דיניות יש כאן עולמות, כן, אומר פה הרב, זה לא רק הבדלים בהלכה. זאת אומרת, טוב, הם פוסקים ככה והם פוסקים ככה, הם פוסקים כמו השיטה הזאת, הם פוסקים כמו השיטה הזאת, זה לא, זה בסדר, אז ממילא זה יצר בעצם שני צורות של חיים, שתי צורות של חיים, אלא עולמות מלאי חיים, אלא עוד קודש יש כאן. ואת ההבדלים, כמו שאמר, זה הבדלים שרשים, זה זה עמוק יותר ההבדל, ההבדל מתחיל מדברים יותר עמוקים, מהסגנון חיים, מהסגנון של כאלה אלוקים, שבתשתושה של צורה אחת מאלה הצורות החטיביות, אינו מעבדים הון גדול שאי אפשר לא להצליח את דעתנו מהרכוע הגדול. אלה השינויים של ברוכות החיים שבהשקפת העולם על פי יסוד תוכן הקודש, המגיעים בפרטי ההלכות והמנהגים. כבר אומר פה הרב, בעצם כשאתה תעמיק אז אתה תראה שהשינויים בהלכה, ויותר מזה השינויים במנהגים, שזה עיקר ההבדלים שמושפעים מהעניינים המנטליים, הם אחוזים הם זה בזה בצורה אורגנית בחיי נשמה מתהלכת על פי אופניה וגלגליה. שעה וקורה הם לא צריכים לשום לב עד אשר יתפתחו לנו השבילים שהתחייה לאומית כללית מקפת כל בצורה מצד הערכים של תנאי הקוד. זאת אומרת, ההבדלים בהלכה ובמנהגים המעשיים זה פועל יוצא של ההבדלים היותר מהותיים. ואל תאמר שבעצם כל ההבדל הוא רק ההבדלים המעשיים. לא, זה הפועל יוצא של הבדלים יותר מהותיים. מבלי להיכנס בהשערות של נבחי התולדה, במקום שעין הבוחנת חפצה לראות דברים ברורים ומשים, כבר היא מתשתשת שם. זאת אומרת, בלי להיכנס, כן, בכל מיני השערות היסטוריות או השערות פסיכולוגיות, שדרכן אתה מנסה להבין את שורשי ההבדלים, ובדרך כלל זה דברים מטושטשים, גם הדברים ההיסטוריים מטושטשים, הדברים המנטליים, הנפשיים מטושטשים. זאת אומרת, לא צריך להיכנס לכל השערות האלו, גם בלי להיכנס לזה, הננו מתקרבים לתפוס את גילויי הרוח הקרובים שרשויים נקראים הם עדיין בחיינו. ולכל הפחות יכולים אנחנו לתפוס אותם מתוך הספרות הארוכה לפנינו בדורות קדומים. שמהם יכולים אנו לבוא להרשים במידה ידועה את התכונות האופיות המיוחדות של שני בתינו הגדולים הללו, שאנחנו ספרדים והאשכנזים. זאת אומרת, אומר פה הרב, לא צריך להיכנס עכשיו לכל מיני חקירות היסטוריות להמון מיליון שנים אחורה ונסתבך פה, אלא נלך למה שאנחנו רואים לנגד עינינו, למה שיש לפנינו, את ההבדלים במנהגים, את ההבדלים בהלכות, את ההבדלים המנטליים, נלך כמה שנים, כמה מאות שנים אחורה, ומתוך ההשקפות האלו, כאלו יכולים גם, כן, יכולים אנחנו גם כן לבוא לכלל איזה קירוב. ושנוגע לפתרון של השאלה, הדבר הקפת התחייה, כולל ברכה המקודש בחיים הלאומיים. כן, פשוט צריך לזכור, להבין. מה שהרב אומר, זה בעצם, בוא ננסה להבין מה עומד מאחרי כל סגנון רוחני, ספרדי או אשכנזי, וננסה ליצור איזשהו מודל שמכיל את היתרונות של כל אחד מהם מהסגנונות האלה. כן.
ואז אם זה מדבר על הטבע הישראלי, כאילו, זה משהו שמור לזלם ישראל?
מה?
אם האחל זה.
כן. תראה, יכול להיות שאחרי כמה מאות שנים זה גם זה, אבל זה תהליך, זה קור היתוך כזה.
זה לא אינטיבי, כמו
שאני אמרתי, המרוקאים
נפגעו מהתרבות הערבית יותר, כמו שאומרים
מרוקא, אשכנזים. ברור. זה לא שספר לנו גם במות העולם,
זה לא
יותר מהעצמי לעם ישראל. ברור. אבל בסופו של דבר כרגע זה חלק מה... זה חלק מהעניינים שקשורים לעם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל חי כבר מתוך הדפוסים האלה.
זה לא, גם אין פתרון כזה שהם התחתנו, כי אחד עם השני פשוט הבאים, הם לא פשוט לא הרגישו את ההבדל, זאת אומרת, הדור הבא.
אבל זה מה שאומר, אומר, אין טעם קשטש את זה, בשביל מה? מה שצריך, אתה ראית שם בפסקה השנייה פה בהתחלה. שבתשטושה של תורה אחת מאלה תורות החטיבות הם עבדים מאוד גדול. חבל לנו להפסיד. לא משל להפסיד, בשביל מה ליצור את התשטוש הזה? בוא ננסה לראות את הנקודות המתאימות. כן, הוא אומר, בוא נעשה, נעשה את החשבון מה זה סתם מנהגים שהם באים מתוך השפעות זרות. ואיזה דברים הם, הם כן מתאימים לטבע של עם ישראל. וניקח אותם. וננסה בסופו של דבר להיות מושפעים כל בית מהבית האחר בנקודות הטובות שיש לו. משעה שנכתב התלמוד בייחוד הבבלי ובפרט משעה שנתפרסם בישראל בתור הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתפרים על ידו ומקבלים את צביונם על פי החל הכישרון הכללי של אומה להראות פעולתו על סגנון התקבלותו בתוכה, בתור הספר, התקבלותו של התלמוד. בתוכה, בתור הספר, נושא עליו את האחריות של תמימות החיים הלאומיים של האומה בשתי צורות מחולפות. כפי מה שעינינו רואות שבמשך הזמן הסתגלה היהדות האשכנזית לצורה אחת ולצורה צורה שנייה. כן, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, אומר פה הרב, שתוצא תלמוד הבבלי, שעם ישראל באופן כללי קיבל אותו, עובדה שבנקודה הזאת אינם זה בספרדים אשכנזים, אבל בצורה שלומדים את התלמוד הבבלי, בצורה שמציקים את המסקנות ואת הפסקי הלכות, יש הבדל בין בית המדרש הספרדי לבית המדרש האשכנזי. אגב, ההבדלים האלו לא התחילו בדורים. הם התחילו כבר בתקופת הראשונים. יש הבדל בין בתי המדרש של בעלי התוספות, חכמי אשכנז, ובין בתי המדרש של חכמי ספרד. רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, הבדל בולט. קודם כל בכמות ספרי ההלכה שלהם, תסתכלו, של תוספותים, בעצם בעלי התוספות לא טרחו לכתוב ספר הלכה. רק אחר כך יש לנו את הראש ואת הטור. ועבדנו את כל חכם מחכמי הספרדים, בין זה הרמב"ן או הרשב"א וכו', שתמיד בפירושים שלהם יש הכרעת הלכה. תמיד בפירושים של חכמי הספרדים של הכרעת הלכה. תראו כמה ספרים אצל הספרדים יכתבו כספרים של פירושים על ספרי פסק. זה בתקופת הראשונים, לא בדורותיהם. לדוגמה, הריף ועליו יש את הרן, שהוא ספרדי, או את הנימוקי יוסף, שהוא ספרדי, או את הרמב"ן, שהוא ספרדי. כל אלו בעצם ראו לנכון לכתוב פירושים על ספר פסקים. לאשכנזים אין דבר כזה. לא ראינו ספר של אחד מגדולי הראשונים שכתב פירוש על הראש.
מה, הוא לא ראו צורך כאילו?
לא ראו צורך.
פשוט אחרים.
זה צורך מעשי גם.
היה, בסדר.
אז מה, מה עשית כזה?
הם למדו, את הראש. לא שלא היו פוסקים. היו פוסקי הלכה. אבל העיסוק בבתי המדרש היה בעיקר בהבנת
ההכרות
של הסוגיות. זה לא עניין של העמקה או לא, זה עניין יותר של במה עוסקים. עוסקים בהסברת הסברות או עוסקים בסופו של דבר נקרא לזה בצורה של יותר סידור או יותר המסקנה הבהירה.
יש אפשרות להבין למה כאילו דווקא הספרדים הלכו לכיוון ההלכה?
זה נטייה, זה מגיע לנטייה. בצורות הללו מוכרים לנו לציינן בשמות, בצורה הביקורתית והצורה הפלפולית. תכף נראה מה זה הכוונה הצורה הביקורתית. התלמוד אפשר לו לעשות לפי שימוש לאומה בכל אחת חיי הכלליים, על פי כל אחת מן הצורות הללו. אבל שונה הוא הציוויון הזה בחיים מצד חיקויו הכללי, חיקויו הכללי המתבלט בוכחת מאלו הצורות. כלומר, מצד מה שהוא מטביע את חותמו, זה שונה. הוא אומר השונים מגלקל הרבה פרטים לפי אותם השונים המתהווים מהשפעה השונה של כל אחד מהצורות הללו שעל ידה מתהווה השפעה התלמודית בישראל. זאת אומרת, זה אותו בעצם ספר, אבל הוא יכול לבוא לידי פירוש, ביטוי, דגשים, ואפילו מסקנות הלכתיות, מעשיות, שונות, אם הגישה הכללית היא כזאת או אחרת. התלמוד זה אותו ספר המכיל בקרבו חומר איכותי ואגדי, עשיר וגדול. ספר המלא המון שיטות ודעות שונות בכל ערכי החיים, מוכן שיהיה לו תוכן מעובד באיזה אופן להוציא את מסקנותיו, ובאיזה אופן להביא את העושר שבחליפות הדעות לידי הסכמה כוללת בחיים. זאת אומרת, אתה צריך למצוא דרך איך אתה מוציא את המסקנות של התלמוד. זה מטרה אחת. ומטרה שנייה צריכה להיות, אתה צריך למצוא איזושהי דרך איך אתה מצליח להביא לידי ביטוי את עושר הדעות של התלמוד. כן, פה אתה לא מחפש דווקא את המסקנות, אתה מחפש איך להמשיך את המרחב, נקרא זה, את עומק הסברות שיש בתלמוד. איך נוכל להמשיך את זה, לחיות מתוך הדבר הזה. כן, אז פה שני עניינים, אחד המסקנות, ואחד זה העושר הדעות.
הרב קוק, הרב קוק בעצמו עשה את זה. נראה לי, כאילו, הגמרא של החבורה.
היה לו עירוי, הייתה לו נציאה דווקא יותר ספרדית.
כן, הוא גם כתב ספר הרבה...
כן, הוא היה עוסק. הרבה פעמים זה גם קשור למה אתה עוסק. מדבר שמוע הרם בישיבה, זה היה קצת שונה. זה גם כן הדברים האלו. זאת אומרת, אתה בוחר את העיסוק על פי הנטיות שלך, וזה לא תמיד ככה. לא תמיד אדם בוחר את העיסוק שלו על פי הנטיות, לפעמים יש הכרחים. או פרטיים או כללים. לתכלית זו, אפשר להשתמש באחד מאלה שני הכוחות, בכוח הבקרת ובכוח הפלפול. וכל אחד מאלה שני הכוחות צריך הוא עבודה רבה וכישרון גדול ועצום, עד אשר תשתכלל פעולתו. כן, כוח הבקרת, תכף נראה מה זה הבקרת, מה שמתכוון פה בבקרת. בקרת זה נשמע לנו כמו איזה מישהו ביקורתי כזה. מה? או ביקורת, יכול להיות ביקורת. כוח הביקורת,
זה לא נקרא ביקורת מבחינת הספרדים.
תכף נראה למה הוא קורא ביקורת. צריך לו לשקידה גדולה לבקיאות חודרת, לשכל רחב ולפשטנות ישרה וסדרנות קבועה. כוח הביקורת איננו זקוק מכל כך ליישב סתירות שבין מקום למקום. בספר כתלמוד המכיל בתוכו כל כך הרבה דעות שונות במה שהוא מפורש, אין הביקורת מצטיירת אם אחרי העיון יימצאו עוד איזה שינויי דעות ושיטות שאינן כל כך פורשות במקומה. נקרא להכריע איזו השקפה ושיטה בהלכה ובגדה היא יותר יסודית, וזה מתברר בכוח הביקורת. צריך לראה למה הוא קורא לבכוח הביקורת. אני קנה מתוך הביקורת על ידי כללים קבועים. למשל, לתחות עניין בודד הנאמר רק פעם אחת בפני עניין מתמיד ההולך ומשתה כמה פעמים, לתחות מאמר הנאמר אגב קרה ודרך משא ומתן מפני מאמר מוחלט הנאמר בתור פסק והלכה קבועה וכיוצא בזה. הביקורת בעצם אומר דבר כזה, אני יש לי את התלמוד שהוא מלא בליל של דעות ורעיונות וכו' וכו'. אני מנסה להביא את הדברים לידי תמצית בהירה. לכן קורא לזה ביקורת. זאת אומרת, אני מסנן.
מבקר בין הדעות כאילו?
כן, אני מסנן. כאילו, עושה איזה מין סינון. כמטרת שלי להביא את הדברים לידי תמצית. תמצית ברורה.
זה לא אכפת שיש
סתירות,
זה לא מראה
להחליט ש... זה באותה סוגיה אתה רואה סתירות, אז מה, אז אם תראה סתירה מסוגיה כזו, סוגיה אחרת, אתה צריך להיבהל.
מה,
אתה רואה
שעשת
אתמול,
או
מה נהיה
ככה? ומה? מה
נהיה שם סתירות כל היום. כן, אבל זה מה שהגמרא העלתה, עכשיו אתה מעלה עוד סתירה חדשה. זה לא, אז אולי זה אחד מהסתירות שבלב הכי קיימות.
לא, זה צריך
בדרכה,
לא?
אבל אתה יכול ליישב את הסתירות האלו בזה שאתה תגיד, זה שתי דעות. זה מה אתה רוצה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים תורם בגמרא חמש דעות ביישוב של קושייה אחת. יפה, זה נושא את הסתירה מנסכת שבת למנסכת ברכות. אז גם כן, אז יש לך עוד דעה, זה דעה של מנסכת שבת, זה עכשיו טוב ברכות, מה כך נורא. סתם על סוגיה פה, סתם על סוגיה שם. עכשיו אומר פה הרב, מה שצריך בשביל צריך שקידה גדולה בקיאות חודרת. כן, מה זה קיאות חודרת? הכוונה היא לא בקיאות מלמעלה כזאת, אתה מצליח לשים לב לתוכן הדברים. כן, זה בקיאות חודרת. שכל רחב, פשטנות ישרה. כן, פשטנות זה כוונה חוש פשט, לא פשטנות במובן של שטחיות. חוש פשט. יש אנשים שהמוח שלהם מסובך, הם לא יכולים להבין דברים פשוטים. קוראים משפט, ישר הולכים לתורה הכי מסובכת ולהבין אותו. קוראים משנה, לא מבינים את המילים. למה? אין להם חוש פשט טוב. זה נקרא פשטנות ישרה. וסדרנות. סדרנות זה משהו בתורת חשיבה שהיא נקרא לזה ככה. זה הנטייה של השכל לסדר דברים בצורה ברורה, בצורה נקרא לזה הגיונית, אבל בהיגיון פשוט, לא פלפולים מסובכים ומורכבים. כן.
בצורה
מוכנית
לא אכפת שאין איזה משהו
אחמיתי
כזה.
לא מבין. כשאתה רואה אביה ורבה ורבינה ורבשי, ארבע דעות, אז מה אתה מנסה להחליט ביניהם? אתה רואה שיש פה ארבע דעות? כן, אני כאילו מה, איזה דעות?
מה אני נעתי לזה בכלל?
אבל יש דעות שונות. כל סוגיה בגמרא יש בה כמה וכמה דעות.
אין לנסה להתפתח?
אין איזשהו אידיאל עליון אצל צוות. אם אתה רואה שיש לפניך עוד דעה, אז זה עוד דעה. זה גם חלק מן האמת.
זה באופן תמידי, זאת אומרת, כאילו לא...
זה לא שמרבים דעות, אלא הכוונה היא כשאתה רואה באופן פשוט סתירה, ואין לך לכך לומר שזה יצא ממקור אחד. כי יכול להיות שזה דעת צוות, זה דעת דעה אחרת, אז אתה תגיד שזה סתירה. אתה לא תנסה כל מיני פלפולים רחוקים להסביר שזה לא סותר. זה טוב, בסדר.
אבל מה מתכוון? מה נסתכל רחב?
שכל רחב הכוונה היא במובן של שיקול דעת. כן, שיקול דעת נבון נקרא לזה ככה.
שקידה
גדולה
זה
מבחינת האקסטים? לא, זה שקידה. עכשיו, למה צריך שזה שקידה גדולה? כי אתה צריך לזכור את כל המקומות, ומתוך זה אתה רואה את כל התמונה. אמנם, לא בכל פעם.
שקידה גדולה, היית תביא את השכל הרחב?
שקידה גדולה מביאה את כל הדברים הטובים האלה. אבל מה שבעיקר נדרשת זה כדי להקיף כמה שיותר. אמנם לא בכל פעם תצדק הביקורת למשפטה. אני לא יודע אם זה לא הבקרת, נראה לי זה עצמא יותר. הוא היה לפני הבן יהודה, אני לא יכול להגיד מה שהוא רוצה. לא כל מה שנראה לעין שהיא סתירה, היא באמת סתירה. ויש מקום להשווייתן של דעות על ידי התעמקות בתוכן העניין בתעמו והגיונו. אני אומר פה הרב, זה לא תמיד, הגישה הזאת היא לא תמיד היא הגישה הנכונה, כיוון שהרבה פעמים כשמעמיקים אז רואים שדברים שנראים כסתירה, הם כבר עושים. מזה כבר נולדתי השיטה הפלפולית. כבר בדיוק בנקודה הזאת היא באה השיטה האחרת. השיטה האחרת בעצם אומרת, אתה תעמיק עד כמה שאתה מסוגל, ואז אתה תתחיל לראות דברים בצורה אחרת, שהרבה פעמים דברים שראית אותם כסתירה, הם... אחר העמקה כבר לא סותרים. הפלפול בעומק הגיונו איננו נלחץ כל כך מלחץ הסתירות. הוא משיב ידו להשוות את הסתירות הנראות לכאורה בכוח הבנתו ופעת כוח חידושו. ומתוך כך הוא משתמש בעומק הסברה וחריפות הרכבה הספרית יותר משאב בקורת או בקרד משתמש שלו. לעומת זה איננו זקוק כל כך להפקיעות הסדרנית שמתת בשימושה של הביקורת. כי מדובר פה בעמקה של הבנת יסודות הדברים, ומתוך זה הרבה מן הקושיות והסתירות שנראות לכאורה לא נשארות. כן, אז אומר פה הרב ככה, כשאנו רואים את הרושם של העבודה של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד, איננו מוצאים את הצד הביקורתי בולט בה הרבה, ורשמי הפלפול אינם ניכרים לנו פה כל כך. נכון, אם תסתכלו לדוגמה את פירושי הגאונים, אתה קורא רבנו חננאל, או תתורא בו חידושי, אותו רב ניסים גאון, שאל מה הוסיף? הייתי קצת גמרא, אולי קיצר פה, קיצר שם, תראו תריף. זה נראה כיותר איזשהו מין סידור, ניפוי. ניפוי של הזה, תמצות. אמנם, כשאנו באים לדורותיהם של בעלי התוספות והחידושים, אז מוצאים אנחנו כבר את גבורות הפלפול במעלה רוממה. והצורך של השימוש בביקורת סדרנות הולכת עם שוקה. אגב, גם הספרדים שבאו אחרי בעלי התוספות רואים שכבר אצלהם נהיה יותר פלפול, כן, אם זה ריטווה ורן. כן, לא כמו הגאונים ו... כן, אפילו אצל הרמב"ן, כן, אנחנו רואים הרבה עמקות יש אצל הרמב"ן, אבל בסגנון של בהירות, כן, בהירות של צברה, ולא פלפול, ולא הרכבות כאלו כמו התוספותים. הרבה פעמים תראו, תשימו לב, תלמדו סוגיה, תלמדו תוספות, תלמדו רמב"ן, תראו את ההבדל. אבל לעומת זאת הר"ן, לדוגמה של תלמיד של הרמב"ן, שם רואים כבר כל מיני הרכבות קצת כמו בעלי התוספות. קצת. לא הרבה, אבל קצת אפשר לראות. בריטב גם כן אפשר לראות קצת. כן, אבל עדיין, עדיין. ראשוני ספרד הם בולטים יותר בסברה הבהירה, בלי חשבונות מסובכת. בעיני לרואים אנחנו, שהספרדים הסתגלו ביותר בראשית הדורות, שאנו מכירים את הדלי הטיפוסים בחיינו, האשכנזי והספרדי, לסדרנות, לביקורת ולכל אותו הסגנון הפועל בחיים על פי, הנה פה זה ודאי ביקורת. נחרה עליהם רוח הגאונים הקדמונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת ואשכנז, לא עשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם. האשכנזים לעומתם העיר להם ברק הפלפול בכל הרחבתו, חריפות השכל, ועומק ההבנה בשיטות התלמודיות נתגברו אצלם ונתעבו לאחותם הטיפוסי בחייהם. ורוח בעלי התוספות והחידושים נחה עליהם, ולעומת זה נתמעט אצלם העסק בביקורת וסדרנות. טוב, אנחנו נעצור פה.